שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה, איתן נמצא הרב לייטמן, שלום, אני מיכאל סנילביץ' והיום נדבר על ההיסטוריה של חוכמת הקבלה. הנושא מצד אחד הוא מאוד פשוט, מצד שני קצת יבש, אנשים כעיקרון לא מתים על היסטוריה, אני פשוט למדתי היסטוריה באוניברסיטה, אני יודע ש... נו, אם אין לך ברירה, מעטים הם האנשים שלומדים היסטוריה. הרב לייטמן, זה תלוי איך מגישים את זה, איך מלמדים אותה, אם זה פשוט עובדות יבשות שאתה צריך לזכור. אבל אם מספרים לך למה זה וזה קרה, אז ההיסטוריה, זה כבר לא סתם היסטוריה, אלא זה כבר מדע אדיר לגבי איך משתלשלות כל הפעולות והקשרים, התופעות, אחת אל תוך השנייה. מיכאל, באמת נתרכז בזה, כיוון שלגבי כל האירועים אפשר לראות באינטרנט, בכל ספר פחות או יותר מסופר את ההיסטוריה של הקבלה ומי הם האנשים שהיו קשורים בזה. אז הדבר הראשון, חוכמת הקבלה מסכימה עם זה שלפני בערך 13.5 או 14 מיליארד שנים, אחרי המפץ הגדול, הופיע החומר, זמן, מרחב, אחרי זה כל האטומים התחילו להתאסף למולקולות, כך הופיע החומר וכן הלאה, ועד לימינו. ככה כתוב בעיתון האומה של בעל הסולם, יש לו כזה מאמר. הרב לייטמן, כן, רק צריך להוסיף, הערה קטנה, ברור שכל זה כלפי האדם שהופיע אחרי 13.5 מיליארד שנים אחרי המפץ, אז כאשר האדם הופיע והתחיל להתפתח ולהסתכל סביבו על הכוכבים וכן הלאה, מתוכו אז הוא התחיל לגלות שכביכול כלפיו כל זה קרה לפני 13.5 מיליארד שנים. ואם לא הוא, אז אנחנו לא יכולים להגיד אם זה קרה או לא. בכלל לא היה לו זמן, לא מרחב, לא היסטוריה, לא כלום. מיכאל, בעיקרון אומרים שלפני 70,000 שנים הייתה מהפכה קוגנטיבית, והאדם שאנחנו מכירים אותו נכון להיום, בעצם מגיע מההומו סאפיאנס, והאדם הראשון, זה כבר אומרת חוכמת הקבלה, האדם הראשון שהשיג את כל מה שאנחנו מדברים עליו, ואפילו יתר על כן, את הסיבות, לא רק התוצאות, מכל התהליכים החומריים האלה, זה היה אדם, רב לייטמן, כן. מיכאל, איפה זה כתוב? מי מוכיח את זה? כיוון שהמדע כיום הוא לא... אולי אין להם איזה כלים לבדוק את זה. הרב לייטמן, אף אחד לא מוכיח את זה, פשוט כותבת על זה חוכמת הקבלה. מיכאל, אז חוכמת הקבלה טוענת שיש אדם כזה שקראו לו אדם הראשון, הרב לייטמן. לכן הוא נקרא אדם הראשון, כי הוא היה האדם הראשון שהשיג את העולם העליון, כלומר מציאות נוספת על שלנו. מיכאל, כלומר, לפניו עשרות אלפי שנים היו אנשים, חוכמת הקבלה לא שוללת את זה. הרב לייטמן, כמובן שלא, אלא מדובר כאן על האדם הראשון שהשיג את העולם העליון. מיכאל, מה הוא השיג? הרב לייטמן, התפתחו בו כאלה תכונות שבהן הוא התחיל להרגיש בנוסף לעולם שלנו שאנחנו מרגישים בחמשת החושים שלנו. נוצרו בו עוד חמישה חושים פנימיים, עמוקים יותר, שאינם קשורים לעולם שלנו, שדרכם הוא הרגיש את המצב הבא העליון יותר של הטבע. מיכאל, אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם הציר של ההיסטוריה. יהיה לנו בכל זאת מעניין להתמקד בתקופה שלנו, אבל בכל זאת, אנחנו נקפוץ מאדם לאברהם, למרות שאני חושב שעברו 2,000 שנים, אם אני לא טועה, ובתקופה הזאת קרה משהו. הרב לייטמן, כן, מה שכתוב בתורה. היו 10 דורות לפני נוח, ואחר כך מנוח עד לאברהם עוד 10 דורות, כלומר 20 דורות של תלמידי קבלה שעברו מאדם עד אברהם, ובבבל העתיקה כבר, למרות שזה לא היה מרוחק גיאוגרפית, המקומות האלה זה מזה. אז... זה קרה. חוכמת הקבלה התגלתה כבר לא ליחידים, לקבוצה קטנה של בני אדם, אלא לאברהם, שדרכו היא התחילה להתפשט באופן מואץ. מיכאל, אז המייסד של שיטת חוכמת הקבלה, אפשר להגיד שזה אברהם, הרב לייטמן. לכן הוא נקרא אברהם, אב העם. מיכאל, ומה זאת השיטה הזאת שהוא גילה? הרב לייטמן, השיטה הזאת היא מפתחת באדם חושים נוספים שבהם הוא מתחיל להרגיש מלבד את העולם שלנו, את המימד שלנו, שאותו אנחנו מרגישים כשאנחנו נולדים בצורה טבעית, עוד מימד רוחני מה שנקרא. והמימד הזה הוא גבוה מהעולם שלנו, כלומר, הוא קובע את כל מה שקורה בעולם שלנו. ולכן הוא הכרחי עבורנו. מיכאל, אז אתה אומר שאברהם הוא היה מקובל. הרב לייטמן, תחילה הוא לא היה מקובל. הוא היה פשוט... איך להגיד? כהן דת? כן, כהן דת אצל נמרוד. מלך בבל. ולאחר מכן, עד עד, כשראה מה קורה עם העם הבבלי, שהם הופכים מעם ידידותי, מאורגן טוב, להפך, לאנשים שהם מאוד כועסים ועוינים זה לזה, הוא התחיל לחקור למה זה קורה בחברה, כיוון שהוא היה כהן דת שלהם, והוא היה צריך שהוא לאזן את כל העניינים האלה, והוא ראה אין מה לעשות. זאת ההתפתחות הטבעית של טבע האדם, וזה קורה כדי לדחוף את האדם לזה שמעל ההתפתחות הזאת של הרוע שבו, הוא ישלוט עליה בעזרת ההתפתחות של הטוב. אז איך לפתח את החברה האנושית לקראת יחסים טובים שיכסו על היחסים הרעים? זה מה שאברהם גילה, והוא חקר את זה וכתב על זה והתחיל ללמד את כל הדברים האלה. זה בעיקרון השיטה שלו, התיאוריה והפרקטיקה שלו. מיכאל, כמו שכותב הרמב״ם, מקובל מהמאה ה-11 שעשרות אלפי אנשים הלכו בעקבותיו, וזה הפך להיות למוסד החינוכי שלו. אז זה לא כמו שכתוב באלגוריה בתורה על איזו משפחה קטנה של 70 איש, אלא עשרות אלפי אנשים, הרב לייטמן. כן, בטח. מיכאל, מה גם מהמון שבטים שחיו אז בבבל, היו 5, 6, אולי יותר. אני שמעתי שבבבל עצמה היו קרוב למיליון אנשים, שדאז זה היה נחשב למשהו מאוד גדול. לאחר מכן השיטה הולכת ומתפתחת, אז אפשר להגיד, איך היית מגדיר? זאת שיטה ליחידים, והשלב הבא זה כבר שיטה של משה, שהוא כתב את התורה, וזה כבר היה לעם גדול, כיוון שממצרים כבר יצאו 3 מיליון אנשים, והיו צריכים שיטה אחרת, כן? הרב לייטמן, לא, בעיקרון היא לא משתנה, מטרתה היא אותה המטרה, להעלות את האדם עד למדרגה של ואהבת לרעך כמוך, זה אברהם עוד קרא לזה, זה כבר היה ידוע עוד לפניו, מימי אדם, אבל תלוי באיזה תנאים מיישמים את השיטה הזאת. דבר אחד זה כאשר אברהם מיישם אותה עם קבוצות קטנות של אנשים, שהוא התחיל לפתח, שהוא התחיל ליצור מתוך הבבלים העתיקים האלה, ולאחר מכן הוא עזב את בבל יחד איתם, והקבוצות האלה התחילו להתחבר יותר ויותר, כלומר, גם ביניהם היו כל מיני צורות של חיכוך, הוא לימד אותם איך לעשות את כל זה, ולאחר מכן הם כבר הגיעו למצב שבו ביניהם מתחיל להיווצר אגואיזם מאוד רציני, ולתקופה הזאת אנחנו כבר קוראים גלות מצרים. כלומר, כל הקבוצה הזאת של האנשים שעזבה עם אברהם, בתוכם הם ככה שוקעים בתוך אגו עמוק כזה, חיכוכים ביניהם, וזה נקרא להיות אצל פרעו. האגו הזה נקרא פרעו. הוא שולט עליהם. מיכאל, אולי כדאי להוסיף שההיסטוריה של חוכמת הקבלה זאת ההיסטוריה של ההתפתחות של רצון האדם, האגואיסטי, הרצונות האגואיסטיים של האדם, אין לנו רצונות אחרים, וזה לפעמים מבלבל, כיוון שאתה אומר שלפעמים היו כאלה אירועים, לא היו, יש איזשהו קשר בין ההיסטוריה של התפתחות הרצון ואותם האירועים שקרו. הרב לייטמן, ללא ספק, הקשר הזה היה קיים, העניין הוא שמתישהו אנחנו נצטרך בכל זאת עד עד לבאר ולקרב את המאזינים והקוראים שלנו, תלמידים, לזה שהם יבינו מה זה אומר התרחשו או לא התרחשו, ובכלל באיזה אופן אנחנו תופסים את המציאות. מיכאל, השיעורים הבאים שלנו יהיו על תפיסת המציאות, מה שהיה לפני המפץ הגדול נלמד, כיוון שחוכמת הקבלה כותבת על זה הרב לייבמן. אז אם אנחנו מדברים על זה ברמת השפה היומיומית, אז זאת הייתה קבוצה של אנשים שפיזית יצאה מבבל העתיקה, עברה דרך ארץ ישראל ועברה למצרים. מיכאל, ובכל זאת, מה המיוחד בשיטה? אנחנו עכשיו נתמקד לא בהיסטוריה של הפעולות עצמן, אלא בשיטה של משה, ביחס לספר היצירה של אברהם. זה לא היה מספיק? הרב לייטמן, לא מספיק, כיוון שאברהם, הוא לימד אותם את שיטת החיבור, שיטת החיבור ביחס לאגו הקטן שבו הם היו בבבל העתיקה, ומשה, כאשר הוא כבר יצא איתם מהאגו, ממה שנקרא מצרים, ברח איתם מפרעו, אז הוא כבר לימד אותם שיטה במדרגה אגואיסטית אחרת שהתגלתה ביניהם. כלומר, פרעו היה קיים ביניהם, האגו העצום, הגדל הזה, אבל הם הצליחו לעלות מעליו, כלומר, הם יצאו ממצרים. הם לא יכולים לברוח מהאגו הזה, הוא נמצא ביניהם, הוא מפלג אותם, מפריד ביניהם, והם הצליחו לעלות מעליו וללכת מעליו. וזאת כבר שיטת משה. מיכאל, אז ברור, בכל מדרגה של האגו האנושי, בשביל זה קיימת שיטה שניתנה לתיקון שלו. אז מה ההבדל בכל זאת? הרב לייטמן, ההבדל הוא במימוש. כלומר, כאשר יש לך אגו גדול יותר, אתה צריך ליצור איזשהן פעולות גדולות יותר. אתה צריך ליצור כביכול חברה חדשה שתהיה במצב שתהיה לה את היכולת להתמודד עם ההתעוררויות האגואיסטיות האלה בכל אחד ואחד, שהאגו לא יפריד מבפנים, אלא דווקא יעזור לעלות מעליו. אז השיטה הזאת היא הרבה יותר מורכבת, חזקה. בעיקרון השיטה הזאת היא תקפה עד היום הזה. כלומר, מה שמשה קיבל בהשגה הזאת שלו, של העולם העליון, ובמימוש הנכון שלו, באדם, אז בנו נמצא נכון להיום, אנחנו משתמשים בזה. למרות שאנחנו נמצאים באיזשהם תנאים מסוימים, ביחסים בינינו, ביחסים בינינו לבין הטבע, אבל בעיקרון זו אותה השיטה. מיכאל, זה באמת ככה, אנחנו רואים שלמעשה כל המקובלים, כולל האחרונים, בעל הסולם והרבש, בכל המאמרים שלהם הם מסתמכים על התורה. אני כבר לא מדבר על הזוהר וכל יתר הספרים שהם פשוט פירושים. כלומר, קרה שם משהו, הרב לייטמן, כתובה שם שיטה, ישנה שיטה שמסבירה איך לעבוד עם האגו, איך לבנות חברה שתהיה ביחסים טובים, הדדיים, לפני הפרעה, לפני האגו האמיתי שהתגלה בחברה. זוהי שיטת אברהם. וישנה שיטה שמסבירה איך לעבוד בחברה אגואיסטית, עם חברה אגואיסטית, כאשר האגו הזה הוא שולט על החברה ופשוט הכניע אותה כביכול, כבש אותה. זאת כבר שיטת משה. וזהו, זה מה שיש. כלומר, עם השיטה השנייה הזאת, שיטת משה, אנחנו כבר יכולים לעבוד. העניין הוא שהפרצוף הרוחני, הנשמה, מתחלק לשני חלקים. לחלק הזה חלש, ראשוני, שנקרא קטנות, מצב קטן של האגו בחברה ובאדם, ומצב גדול, גדלות. אז במצב הקטן של הקטנות, לזה הייתה מספיקה השיטה של אברהם, ולמצב הגדלות, כלומר לפריחה המלאה של האגו בחברה, ובעיקרון שיהיה אפשר לחבר כאלה אנשים מעל האגו ביניהם, ובאמת להשיג קשר של אהבה, זאת כבר שיטת משה. מיכאל, בעיקרון אחרי כתיבת התורה, היו הרבה מאוד אירועים, שמה במהלך קרוב ל-1,500 שנים, אבל המאורע החשוב ביותר זה היה במאה השנייה לספירה שלנו, כאשר נכתב ספר הזוהר. לפני כן, כמעט 1,000 שנים, אולי נכתב משהו, אבל זה לא הגיע אלינו. הרב לייקמן, כן, העניין הוא שבמהלך כל המאות האלה, מקבלת התורה ועד כתיבת ספר הזוהר, האגו התפתח, אבל הוא לא ניצח, הוא לא הכריע את העם. ובמאה השנייה לספירה שלנו, הוא כן הכריע את העם. כלומר, העם הגיע למצב כזה שבו הקשר ביניהם התפרק, זה נקרא חורבן הבית השני, ובצורה כזאת הם נפלו אל תוך האגו, אל תוך כזה אגו שמעולם לא היה לפני כן. כלומר, כל ההשגות שהעם הזה השיג בקשר ביניהם במהלך מאות השנים האלה מאז קבלת התורה ויציאת מצרים ועד חורבן בית שני, כל המאות האלה הוא עבד על עצמו, איכשהו הם התגברו על האגו שגדל, וכאשר הם כבר לא יכלו להתגבר על האגו הגדל, נחרב הבית השני, כלומר, נחרב הקשר בין בני האדם, נשבר. אז היה צורך בשיטה חדשה, והשיטה החדשה הזאת, כתבו אותה בספר הזוהר, אבל הסתירו את הספר עצמו. מיכאל, בערך ל-800 שנים הסתירו את הספר הזה. הרב לייטמן, כן. בעיקרון, הסתירו אותו משימוש עד לימי הארי, עד למאה ה-16. ורק הארי, הוא יכל לגלות את המשמעות של ספר הזוהר ולהתחיל אט אט לגלות אותו לאנושות. מיכאל, מה מיוחד בספר הזוהר שלא קיים בתורה? הרב לייטמן, הוא מעורר כוח מסוים, אור עליון, כוח שנסתר בעולם שלנו, שפועל על אנשים ועוזר להם לפתח בתוכם כוח אנטי-אגואיסטי שיכול לקשור, לחבר ביניהם מעל האגו. וזוהי כל שיטת חוכמת הקבלה שגם הייתה קיימת לפני כן, אבל לא בדרגה כזאת. מיכאל, כלומר, התורה עצמה כבר לא הספיקה לאותה התקופה. היה צריך להיות ספר מיוחד. הרב לייטמן, ביטוי מיוחד שלה. התורה היא כוללת בתוכה את כל הכוח לתיקון של כל האגו. אבל היא לא הונגשה לכזה אגו גדול שהתעורר במצב של חורבן בית שני. מיכאל, כלומר, עוברים כמה מאות שנים אחרי גילוי ספר הזוהר, מגיע הארי, שממשיך לפתח את השיטה הזאת, זה נקרא הקבלה הלוריאנית. הרב לייטמן, זה לא כמה מאות שנים, זה 1,500 שנים. מיכאל, אני מתכוון כשכבר מצאו את ספר הזוהר, מצאו אותו במאה ה-13, הרב לייטמן הזה לא אומר שום דבר שמצאו אותו. בכל זאת, אף אחד לא ידע עליו שום דבר ולא כתבו עליו. העיקר זה מזמני הארי ואילך. מיכאל, אז במה מסתכם את עבודתו של הארי? מה הוא עשה? הרב לייטמן, הוא התחיל לכתוב על מה שכותב ספר הזוהר בכתבים האחרים שלו. הוא כתב הרבה, הוא דיבר על זה הרבה מאוד, והתלמידים שלו רשמו את זה, בעיקר חיים ויטל, תלמידו העיקרי, וכל זה הוא עבר מהארי והלאה, דרך התלמידים שלו, שגם הם כתבו את כל זה והסתירו. כיוון שכל המקורות האלה, הם עוד לא היו מוכנים להנגיש אותם, להגיש אותם לאנושות. האנושות עוד לא הייתה מוכנה. עוד לא שקעה בכזה אגו, עוד לא התגלה בכזה אגו שאנשים יבינו שזה הכרחי עבורם. וככה זה המשיך למעשה עד תחילת המאה ה-20. מיכאל, עד כמה שאני מבין לארי, בכלל הייתה איזושהי גישה כזאת עם מדעית, הוא רצה להציג את חוכמת הקבלה כמדע. אולי זאת הייתה תקופה כזאת, אז בכלל זאת הייתה תקופה של הפריחה של כל המדעים. הרב לייטמן, כן, זאת הייתה תקופה שבה הכל התחיל ככה להתעורר. מיכאל, והוא התחיל להשתמש בשפת הקבלה. הרב לייטמן, ואחר כך בעל שם טוב. מיכאל, כן, החסידות במאה ה-17, הרב לייטמן, כן, זה מקובל גדול שלקח את כל שיטת הארי, הוא הרגיש אותה, הוא גילה אותה בתוכו בצורה רגשית, והוא לימד אותה. הוא לא כתב שום דבר מעצמו, הוא רק לימד אנשים, ולכן אחריו יצאו הרבה מתלמידיו. הוא יצר כזאת אקדמיה קטנה, שבה הוא לימד את האנשים. 30-40 היו שם 30-40 בחורים צעירים, והוא לימד אותם את היסודות של חוכמת הקבלה, ושלח אותם לכל הכיוונים כדי שהם ילמדו את האחרים. מיכאל, אפשר לקרוא לזה התקופה של חוכמת הקבלה המעשית? הרב לייטמן, כן. מיכאל, היו עשרות אלפי אנשים. הרב לייטמן, כן, אפילו מאות אלפים. העניין הוא שזוהי כבר תקופה שבה בעל שם טוב לימד שצריך להתאסף בקבוצות, בעשיריות, ובצורה כזאת ללמוד. נו, מה שאנחנו עושים היום זה למעשה השיטה שלו. מיכאל, ואחר כך כבר מגיעה התקופה של הגישה בת ימינו לחוכמת הקבלה, זה בעל הסולם. גם כן הייתי רוצה לשאול לגבי הגישה שלו ללימוד חוכמת הקבלה, עד כמה שאני מבין זאת גם גישה מדעית, ואם אני מבין נכון, הוא הראשון שכתב בכלל לימד את חוכמת הקבלה לאנשים שלא נמצאים בהשגה רוחנית, כיוון שכל יתר המקורות הם כבר כמו ספר הזוהר, הארי, הם היו מכוונים לאנשים שנמצאים ברוחניות. הרב לייטמן, כן, בהחלט, הם לא הכניסו את האדם להשגה רוחנית, ובעל הסולם הוא למעשה כתב מ-0. כלומר, עבור אנשים שבכלל אפילו לא מאמינים אולי, לא נמצאים בהשגה הרוחנית, עבורם הוא כתב ספרים, כדי להתחיל לתקן את האדם בכל מצב, מכל מצב. מיכאל, אפשר לראות שהוא למד מדעים שונים, פילוסופיה, כדי למצוא שפה מיוחדת שיהיה ניתן להסביר אפילו לאנשים שהם חילוניים. אז מה בכל זאת, מה הוא הוסיף לשיטה הזאת, או שזו אותה השיטה כבר להמונים? הרב לייטמן, השיטה הזאת היא בכלל, היא לא משתנה לאורך כל ההיסטוריה, כיוון שחוכמת הקבלה זה מדע לגבי מצב העולם, הכוחות שפועלים בעולם, הם לא משתנים. זה רק תלוי באיזה מדרגה אנחנו לומדים אותם, באיזה רמה, או כמו ילד שלומד בכיתה א', כיתה י' באוניברסיטה, או כותב איזושהי עבודה מדעית. יש הבדל. אבל כל זה זה כעיקרון פירושים, אבל השיטה עצמה, היסוד שלה, הוא אותו היסוד. זאת השיטה, כלומר, תיקון האגו באדם ובחברה, ודרך האגו המתוקן, איך להשיג את המערכת שמנהלת אותנו, שבה אנחנו נמצאים, שנמצאת סביבנו. לכן בעל הסולם, הוא כתב את כל הדברים האלה מנקודת מבט מדעית, לפי ספרו של הארי, עץ החיים, הוא כתב את תלמוד עשר הספירות, אבל כל זה בעיקרון ספרים שמשתמשים בהם אנשים שנמצאים כבר בעולם הרוחני. וכדי להתחיל להרגיש את העולם הרוחני בשביל זה, צריך לעבוד על עצמך, וגם בנושא הזה הוא כתב מאמרים, אפילו הוציא עיתון, כתב כל מיני קונטרסים, מה שנקרא, ואת העבודה הזאת שלו המשיך בנו הבכור, ברוך אשלג, המורה שלי, שכתב את כל זה במאמרים שלו. הספרים של בעל הסולם ושל הרבש הם אותם המקורות שנכון להיום משתמשת בהם האנושות כדי להתקדם. מיכאל, כלומר עד כמה שאני מבין, הוא כתב את כל המצבים הרוחניים שאותם צריך לעבור האדם מההתחלה ועד סוף גמר התיקון. הרב לייטמן, כן. מיכאל, פעם אמרת שלפני כמה אלפי שנים היה מספיק פשוט להגביל את האגו שלך, ואחר כך כבר, כאשר האגו התפתח, כבר לא היה מספיק לעסוק בסיגופים, באיזשהן הגבלות, אלא כבר היה צורך בלימוד. כיוון שפעם אנשים לא ישבו ולמדו כל יום כמו היום לפי שיטת הרבש. כל יום מתאספים, יש שיעור, שלוש שעות, פעם לא היה דבר כזה, פעם אנשים הגיעו לבית המקדש כמה פעמים בשנה, והביאו שם קורבנות, זה כבר הבדל גדול מאוד בין השיטות. הרב לייטמן, לא, זה מסופר בצורה של אלגוריה, מה שהם היו צריכים לעשות. להביא קורבנות זה אומר להקריב את האגו שלך. זה להקריב את עצמך כביכול. מיכאל, אבל אמרת שהם הגיעו לבית המקדש, עשו שם סדנאות, למדו, אבל זה היה מספר ימים בשנה. הרב לייטמן, כעיקרון אנשים התאספו, למדו, אבל לימודים שיטתיים רציניים כאלה לא היה להם, כיוון שהאגו אולי גדול. זה היה מספיק קצת להקדיש לו תשומת לב בכדי לעלות מעליו ולהתחיל לעבוד איתו. אני זוכר איפשהו לפני 40 שנה, 45 שנה, כאשר אני נפגשתי עם מקובלים שחיו ברחובות, ביבנה, נו, במקומות האלה. ככלל אלה היו מקובלים מארצות ערב, אז עדיין היו מגיעים רבים משם. אז הם אמרו, זה מאוד פשוט, תפסיק לחשוב על עצמך, תחשוב איך יחד עם זה אתה משפיע למישהו, שאתה טוב לכולם, וזה מספיק. כשאני הסתכלתי עליהם, חשבתי שהם אנשים מאוד נאיביים, הם מדברים על דברים כאלה ש... נו, תחשוב קצת על זה, ואתה כבר תתחיל להרגיש שמשהו אחר קורה בעולם. אני לא הרגשתי דבר כזה. היה לי אגו נורמלי בריא, אני רציתי בכלל לבלוע את כל העולם. כמו ש... בעת שלנו למעשה כל אדם. ולכן השיטה שלהם בשבילי לא הייתה מספיקה. מיכאל, כלומר סתם להיות אדם טוב, להגביל את עצמך איכשהו, לא לעשות דברים רעים, לא עובד. הרב לייטמן, שום דבר לא עובד. אני שם ברחובות, היה לי שם חבר הרב מחלוף, שגר בשעריים, הוא היה מקובל בהשגה והכל, אבל השיטה שלו לא הספיקה לי. השיטה שלו לא הספיקה לי, אני באתי אליו, למדתי קצת, אבל הוא אומר, נו, תנסה לעשות ככה, צריך לחשוב על איך אתה נותן לאחרים, נותן מה, איך נותן, למה, מה אני מקבל במקום. אתה אל תחשוב על מה אתה מקבל. אני לא יכול. לא יכול לא לחשוב. כלומר, המעבר הזה מהאגו הקטן שהיה קיים עוד לפני כמה עשרות שנים, לאגו בין זמננו הגדול הזה, הוא קרה לנגד עינינו. מיכאל, אז השיטה לא משתנה, תמיד צריך להיות מורה, כלומר, מדריך בהשגה, רב לייטמן, זה בהכרח. מיכאל, צריכים להיות המקורות, וסביבך צריכה להיות קבוצה של אנשים שאיתם אתה כל הזמן נמצא בקשר ובוחן את הטבע שלך. לומד את הטבע שלהם, שלך, רב לייטמן, זוהי חוכמת הקבלה. מיכאל, אז מה ההבדל בכל זאת אם יש לי את ג' הגורמים האלה, בטח היו קיימים גם לפני אלף שנים וקיימים היום. במקורות ההבדל? הרב לייטמן, בעיקרון אין הבדל בחיצוניות. תמיד ישבו אנשים ולמדו. 10 אנשים, זה עוד כתוב בספרי הקבלה הראשונים, ששם נכתבו לפני 3,000 שנים. אנחנו צריכים להידמות למערכת של העולם העליון. זה מה שנקרא עשיריות. אנחנו צריכים ליצור בינינו יחסים נכונים. כלומר, הדדיות, תמיכה הדדית, אהבה. אנחנו צריכים ללמוד את הטבע של העולם העליון. במקרה כזה אנחנו מעוררים על עצמנו את ההקרנה שלו, הקרנה רוחנית מסוימת, כוח שמשנה אותנו. אנחנו צריכים לנהל אורח חיים מסוים, מיוחד, שבו אנחנו מקדישים להשגה הזאת את ההשתוקקות שלנו. וכן הלאה. מיכאל, מעניין שדווקא בצורה חיצונית לא רואים, יש לימוד, אין מדיטציות, לא הייתי אומר שיש איזה שהם כאלה עזרה הדדית מיוחדת. הרב לייטמן, מה זה אומר אין מדיטציות? אם במהלך הלימוד ובמשך כל היום אני חושב איך להתקרב לתכונות של העולם העליון, לזה להתקרב לאנשים אחרים, כדי שיחד איתם, במצב הטוב, ביחסים הטובים, להתחיל להשיג את העולם העליון. זה לא מדיטציה, זה ההשתוקקות הפנימית שלי. זוהי מדיטציה. אם אני קורא משהו, לומד משהו מהמקורות, ויחד עם זה אני רוצה להתחיל להרגיש את כל זה, להיכנס לקשרים האלה, אז זה גם מדיטציה, הכל מדיטציה. השתוקקות לב האדם למה שהוא רוצה להשיג, זוהי מדיטציה. מיכאל, אוקיי, אז בשיעור הבא שלנו אנחנו נבחן את היווצרותה של הבריאה, כלומר את כל אותה ההיסטוריה. כעיקרון, הקבלה לא מדברת על ההיסטוריה של העולם שלנו, אלא היא מדברת על המצבים שנמצאים, נמצאים מעל הזמן, מקום, מרחב, כל הדברים האלה. ולמרות שכל זה כתוב בצורה אלגורית, אבל בכל אופן התלמידים שלנו יכולים למצוא את כל זה, מנקודת מבטה של, כלומר, קיימת ההיסטוריה של הקבלה. אנחנו דיברנו על ההיסטוריה, התכוונו להיסטוריה של התפתחות האגו. הרב לייטמן, נוי לא יכולה לדבר בניתוק מהמהות של חוכמת הקבלה, כיוון שחוכמת הקבלה, היא כותבת את ההיסטוריה עצמה. היא מתארת לנו את התפתחות העולם. מיכאל, כלומר, קודם התפתחו התכונות הפנימיות של האדם, וכפועל יוצא מזה, אנחנו ראינו איזה שהן תקופות. הרב לייטמן, בבית ספר אולי לא לימדו אותנו היסטוריה בצורה נורמלית, למה ככה מתפתחת החברה, למה יש כאלה אירועים, למה יש כאלה שינויים בטבע הדומם, צומח, חי ובחברה האנושית. מה זה ההיסטוריה? זה מדע לגבי התפתחות הטבע, כולל האדם. אז לא הסבירו לנו את המקורות של ההתפתחות הזאת. מיכאל, אז זה בדיוק מה שאנחנו נלמד מהיווצרותה של הבריאה בעולם הרוחני, ומתוך זה אנחנו כבר נראה את הענפים של כל מה שקורה בעולם שלנו. תודה רבה וכל טוב.